הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים, פסח. מדוע בליל הסדר אנחנו מדברים בדרך של שאלה ותשובה? ההסבר הוא כי בסגנון זה נכנסים הדברים ללב, ומה שבלב גם נשאר, כי לא ההיגיון הוא הזוכר, אלא הלב, הרגש החוויה. גם דוד המלך בהלל הוא שואל, מה לך הים כתנוס, הירדן תיסוב לאחור, הערים תרגדו חילים גבעות כבני עיצון. אחר כך הוא עונה, מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוקה יעקב. דוד המלך יכל לומר לך תחילה שהים נס לפני האדון ברוך הוא והערים רקדו מלפני אלוקה יעקב. אבל בכל אופן הוא מדבר בסגנון של שאלה ותשובה, כי כשאומרים בדרך של שאלה ותשובה הדברים נכנסים אל תוך לב האדם. לכן יש עניין לעורר שאלות בליל הסדר, כי על ידי זה נכנסים הדברים ללב. לכן עושים גם סתירות בלילה הזה, עבדות וחירות, עושים סימנים הן לעבדות הן לחירות. אומרים המפרשים, עיקר שאלת הבנים זה על הדברים הסותרים שיש בליל הסדר. מצד אחד עושים סימנים של חירות וגאולה, יושבים מסובים כמו בני מלאכים בלי שום עול, ומאידך גיסא בכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות. הלילה הזה חייבים לאכול מרור, המרור מסמל את העבדות המרירות, אבל לא רק, אלא גם יש במרור מימד של גאולה. במבט ראשון נדמה לנו ונראה מרור הוא רק עניין השיבוד המרירות, אבל מדוע לוקחים חסה למרור? לומר שהשם חסה לנו וגאל אותנו עם מצרים, כך רשי בגמרא פסחים למתת. האורחיים הקדוש אומר, המרור הוא בא להאכל עם הבשר צלי קורבן פסח, כי כך יערב יותר הבשר לאדם. אפילו במשמעות השטחית המרור הוא לא כולו רע. המרור מסמל את העבדות, המרירות, אבל גם את הגאולה. תפארת ישראל אומר, אנו צריכים לשבח על המרירות בגלל שזה השלים וזירז את תהליך הגאולה. עבדות באיכות שגרמה לקיצור שנים בגלות. אם כן, המרור מסמל את שני הממדים. גם המצרים מסמלת את שני המישורים, גם השיבוד במצרים שהיו אוכלים לחם עוני, וגם זכר ליציאת מצרים שלא יכלו להתמאמה ולא הספיק הבצק להחמיץ. וגם הקרפס, מטבילים אותו במי מלח. הטיבול הוא דרך של בני חורים, הם לא אוכלים רק לחם אלא גם מטבילים אותו, מטבילים אותו שתי פעמים. מצד שני קרפס, אותיות סמך פרך, מה שמזכירים סמך 60 ריבו אנשים מבני ישראל עבדו עבודת פרך במצרים. גם היין, מצד אחד 4 כוסות כנגד 4 לשונות של גאולה, ומצד שני עדיף לעשות על יין אדום, כך מופיע בשלוחן ערוך אור החיים סימן תף עין בית. מדוע? למה? כי האדום הוא זכר לדם שהפרו שוחט את ילדי ישראל. אז גם היין הוא עבדות וחירות. והבנים שואלים, איך עושים סימנים הופכים שסותרים זה את זה? בתשעה באב עושים רק סימני אבלות, בסוכות, בשמחת בחגך, בהרגשה חזקה, פסח יש גם וגם. למה? מדוע? התשובה היא בגלל שעושים סימנים לעבדות, כי עבדים היינו לפרו, ואחר הפעולות יימשכו הלבבות. לכן עושים סימנים של עבדות, להחיות את זכר העבדות, ואחר כך עושים סימנים של חירות וגאולה, מכיוון שהוציא אותנו הבורא מהעבדות, מעבדות לפרעו. לאיפה? לעבדות כלפי הקדוש ברוך הוא. והעבדות אצל פרעו היא רעה, קשה, אבל היא גם הכנה. הכנה לקראת עבודת השם אצל הקדוש ברוך הוא. אומרים המפרשים בעומק יותר, כשם שבמצרים עשינו בלי להבין, אלא היינו עבדים של פרעה מקיים גזירת מלך בלי להבין, בלי להרוויח, כך כשאנחנו עבדי השם נהיה מי שמקיימים גזירת מלך בלי הבנה. כך בעבודת השם בהתחלה עושים בלי להבין, זה נראה לא פעם מרור, אבל ככל שעובר הזמן האדם מבין שזה מתוק. החוות דעת מבאר כי עבדים היינו, זו התשובה לבן השואל. מדוע אוכלים מצה ומרור יושבים בעשיבה? התשובה היא, כמו שהיה כשהיינו עבדים לפרו במצרים ורצה פרו שנבנה לו את פיתום ואת רמסס, האם הוא שאל לדעתנו? לא, אלא עשינו כל מה שהוא ציווה עלינו לעשות. הרי עשינו בלי שום הבנה בכלל, היו בונים כל היום ובלילה, היה מתמוסס, התייגענו בלי שום תוצאות. כך דרכו של עבד, הוא עושה בלי טעם, בלי הבנה. במצרים היינו עבדים, עבדים עבודת פרך, ושם היינו מקיימים את גזרת המלך. גם בלי הבנה, כך זכינו כעת להיות עבדי השם, מקיימים את הגזרות, כל מה שיומר לעשות נעשה. ולכן אומרים, עבדים היינו לפרו במצרים, ויוציאנו השם אלוקנו משם, מעבדות לפרו אל עבדות עבודת השם. כך מצינו גם בעניין מה שהייתה עבודת גברים לנשים ועבודת נשים לגברים. למה, מדוע, מה הסבר בזה? כתבו המפרשים, להתרגל שגם בעבודת השם אנחנו מדי פעם צריכים לעשות נגד הטבע. לפי העניין, פעמים איש החסד למען עבודת השם צריך להתנהג בגבורה, או פעם איש הגבורה צריך למען עבודת השם להתנהג בחסד. אם שואלים אותנו הילדים, הבנים שואלים, מה אנחנו פעם במרור ופעם בעשיבה? פעם מרור? פעם עשיבה? אין פה לכאורה סדר. אז אנחנו עושים זכר לגלות או לגאולה? לשיעבוד או לישועה? התשובה היא, אנחנו עושים זכר לגלות, כי הגלות היא הייתה הכנה להתרגל להיות עבדים, ואחר כך נוכל לזכות לישועה. ישועה אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. מגלות מצרים, מי שיעבוד לפרעה, למדנו מהי עבודת השם, למדנו שאנחנו עבדי השם ועושים רצונו, גם אם לא תמיד מבינים. זה המסר הגדול להעביר, כך מתחילים בעבודת השם. למה בלילה הזה יש גם זכר לגאולה מצא, וגם זכר למרירות המרור? בגלל שזו משמעות הגאולה, יצאנו מעבדות אחת מפרעה לעבדות אחרת שהיא גאולה וישוע, עבדות להשם, כי המרירות, העבדות, היא הגאולה, כאשר ממירים את המשמעות שלה. לא עבדות כלפי פרעה, אלא עבדות כלפי הקדוש ברוך הוא. ולכן, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, צריכים לקיים את התורה והמצוות, לא רק בגלל ההבנה שלנו, לא בגלל ההשגה שלנו, לא בגלל השכל שלנו, אלא בגלל שזה רצון השם כמו עבד. אפילו אם יש לנו גדלות המוחין, אסור לנו לסמוך בעבודת השם על הגדלות המוחין, וזה מה שאנו אומרים בהגדה. אפילו כולנו חכמים ונבונים, אנחנו צריכים בליל פסח לספר על העבדות, על מימד העבדים, על קטנות המוחין, לרדת דרגה, לא לעבוד את השם רק בגלל שהשכל מבין שזה ערכי וחשוב. מדוע? בגלל שכאשר עבודת השם מגיעה עם מקום שכלי, האדם היא עובד השם. כמה? כמה שהוא מבין, ככל שהוא מבין. היום הוא מבין, מחר לא, אז מחר הוא מוריד בעבודת השם שלו. ואז עוד כמה ימים, כאשר הוא יחזור לגדלות המוחין, יהיה לו כבר קשה לחזור למקום רוחני גבוה, בגלל שהוא יותר מדי נמשך אל החומריות כשהוא ויתר על עבודת השם שלו. באותם זמנים שרגשית ושכלית לא היה נראה לו, באותם זמנים הוא איבד הרבה, וכעת שהוא חוזר להבין את חשיבות ומשמעות עבודת השם, הוא כבר שקוע בהרגלים קשים ומעיקים. לכן, אפילו כולנו חכמים, כולנו יודעים את התורה המצווה, עלינו בליל הפסח להיכנס לתוך קטנות הדעת, לא לסמוך על השכל, כי המוח של האדם הוא פעמים רבות מבלבל את האדם. האדם חושב שהוא פועל עם מקום יעיל, אבל המוח של האדם לא מכוון אותו אל היעילות, אלא אל העצלות או חוסר העשייה. פעמים המוח של האדם עובד טוב, האדם רוצה להיות עובד השם והחיים נראים בעלי משמעות, אבל אז כעבור כמה שעות או כמה ימים האדם בנפילה, ואז אין לו חשק, אין לו מצב רוח. אם האדם סומך על הרגשות, המצב רוח, השכל, יש יותר מדי עליות וירידות. בשביל שאדם יהיה מקום חדש בחיים שלו, יציב ונחוש, הוא צריך להחליט שהוא נאמן לערכים בלי לסמוך תמיד על הרגשות או אפילו על מערכת ההיגיון שלו, כי הרגשות וההיגיון שניהם תלויים הרבה במצבי הרוח. ולכן אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, בכל אופן מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, לזכור שהיינו במצרים עבדים. מדוע? למה? כדי לרכוש את תכונת העבדות, הנחישות, ההתמדה, למרות מצבי הרוח המשתנים שיש לאדם. לכן גם החכמים, גם הנבונים צריכים לזכור שמטרת גלות מצרים היא לרכוש את תכונת העבדות, לעשות את האמת, כי זוהי האמת, אפילו בלי מצב רוח. לכן הוא צריך לפעול מתוך קבלת או להתעלם מהשכל, לעשות את הראוי והנכון ליישר קו עם האמת. ולכן לא מספיק השכל או הרגש של האדם עובד השם, זה מי שמתמיד בעשיית האמת למרות הקשיים הרגשיים שבדרך, למרות הנפילות המשברים וחוסר מצב הרוח של האדם. ולכן אחרי קדש ורחץ מתחילים עם כרפס, כי כרפס אותיות סמך פרך, 60 ריבו עבדו עבודת פרך, כמו עבדים לא שואלים למה אלא רק איך עושים את רצון השם. אז היה רצון פרוק את רצון השם. זו עבודת השם, לא לשאול האם לעשות, לא לשאול למה לעשות, אלא רק איך לעשות, ואיך לעשות הכי נכון וטוב. לא נכנסים לספקות, אלא אין שמחה כאתרת הספקות, וכך אנחנו מסבירים את המהות, הסיבה שהיינו במצרים, שנרכוש את מידת העבדות. מדוע? למה? כדי שנוכל אחר כך להיות עבדי השם. בגמרא כתוב על אמורה, רב נחמן, בשעה שהוא הטביל את העבד שלו לעבדות בתוך המקווה, הוא הניח על ראשו סל עם טיט כדי שבשעת הטבילה לא יטבול לשם גירות וחירות אלא לשם עבדות. בספר חרדים וכתוב בעוד ספרים שזו הסיבה שהקדוש ברוך הוא הניח על שכמנו סלים וצרורות שיצאנו עם מצרים. למה? שנצא מעבדי פרו עם אותה תכונה לעבדי השם. יצאנו מעבדות פרו לעבודת השם. אתמול סחבנו טיט והיום סוחבים מצע על הכתפיים, כי יהודי הוא תמיד עם עול, הוא לא בלי עול, בלי עול. ובכתבי האריז"ל, גם בעל שם הקדוש פרשת שמות, כתוב הנשמות שיצאו עם מצרים התגלגלו כמה וכמה פעמים. בדור המבול, דור הפלגה, בסדום, פרקו עול, עד שנתגלגלו הדברים וירדו אבותינו למצרים, ושם התרגלו 210 שנים לקבל עול, ומתוך זה למדו לקבל עול, מלכות שמיים, לעסוק בתורה יומם ולילה, כמו שפרו הקיץ אותנו לפנות בוקר לעבודת פרך, כך יקום יהודי לעבודת השם גם בלי חשק, רגשות ומוכין. בכל אופן, כך יעשה גם כשאדם מתעורר בבוקר בלי שום מוכין וחשק, יקיים תורה מצוות, וכמו שמצרים לא עזרו לנו, אין תירוצין, אין לי מוכין היום, אין לי רגש היום, אין מה לעשות, אין ברירה, חייבים להקשיב לפרו. כך כל הרעיונות של פרו היו כהכנה לקבלת עול תורה מצוות גם בלי שום מוחין, בלי רגש, גם כשחסר פרנסה. לאדם, אין לאדם את הרץ עצמו שאינו עובד השם מחמת חיסרון פרנסה, שהרי גם במצרים עבדנו עבודות פרך בלי תירוצים של צורך פרנסה, וכשם שעבדנו אצל פרו שלא על מנת לקבל פרס, כך לעבוד את הקדוש ברוך הוא שלא על מנת לקבל פרס. בני ישראל היו במצב מזעזע, הכניסו תינוקות בלבנים והשליחו בנים ליאור, אף על פי כן באו למחורת לעשות מלאכתם דבר יום ביומום. בסוף ירוויח האדם, יתברר לו שרק ההתחלה הייתה עול מלכות שמיים. נאמן בעל מלאכתך שישלם שכרך, כך אומרת המשנה באבות, וכמובן לא כמו פרו. בסוף ירגיש האדם עול מלכות שמיים, היא לא עול קשה אלא נועם השם. בליל פסח אנחנו עם כלי כסף וכלי זהב בעשירות ובהרחבה, אפילו אני בישראל שותה 4 כוסות ומייסב, אבל צריך להיזהר שלא תזוח דעתו עליו. זה אחד מהטעמים שלובשים קיטל, למי שלובש קיטל לבן לזכור שהאדם הוא צל עובר, וכמו כן מתחיל בגנות ומסיים בשבח כדי שלא תזוח דעתו עליו. ומצאנו שנחלקו רב ושמואל איך לקיים, מתחיל בגנות, לדעת שמואל ההתחלה היא גנות טכנית, היינו עבדים, עבדים היינו לפרו, לדעת רב מתחילה עובדי עבודה זרה, היינו גנות רוחנית שעבדו עבודה זרה, ועכשיו קירבנו המקום לעבודתו, זה הסיום בשבח. אומרים המפרשים, מהי הגנות שהיינו עבדים לפרו? הרי זה לא אשמתנו לכאורה עובדי עבודה זרה. זו הבחירה של האדם, אבל עבדים לפרו, במה אנו אשמים? התשובה היא לא לחינם, אנו עבדים לפרו, קרה משהו לפני כן. האם מה שאמר, אברהם אבינו במה דע כי ירשנה, או מה שאומר החתם סופר שהוצרחנו לרדת לכור הברזל למצרים כדי להזדכך מהזוהמה מלבן הארמי וטרח, כור הברזל, מצרים, ברזל, ראשי תיבות, בילה, רחל, זלפה, לאה. לכן היינו במצרים, וזה חלק מהגנות, או מחירת יוסף שהייתה, או בכלל הרבה לפני כן, מעשה דור המבול, דור הפלגה, לכן עשו לבנים במצרים כדי לחפר על מעשה בניין דור הפלגה שעשו שם לבנים, או בכלל יותר אחורה, חטא עץ הדעת. בכל אופן, עבירות, חסרונות הובילו לגלות מצרים. ולכן, לפי דעת שמואל, מתחיל בגנות, איזו גנות? שהיינו עבדים לפרעה. מהי הגנות בעניין זה? עבדים היינו. המשמעות העמוקה היא השורש, האבונות שגרמו לכך. גלות מצרים היא התיקון. כמו שהיינו עבדים לפרעה ועבדנו כך, מקיימים עכשיו מצוות השם, גם אם לא הבנים תמיד את הכל. ומתקנים, וכך אפשר להבין, אנו מודים לקדוש ברוך הוא על הגאולה וגם על הגלות, כי אנחנו מבינים שגם בגלות יש משמעות, יש ערך, גם לגלות יש ערך. הכתב סופר אומר, כשאדם ניצל מצרה, פעמים אינו מודה בלב שלם על הגאולה, מפני שהוא מתעורר לשאול קושיות, למה? הכניסו אותי לתוך הצרה הזאת, ולכן כשאדם מדבר רק מהשבח, הגאולה, הישועה, פעמים שהעיקר חסר מן הספר. להודות גם על הגלות, על הצרות. הצרות היו העיתותים ונורות העזרה לעשות תשובה, ולכן צריך להתחיל בגנות שמקדים לספר על הצרות שעוררו את עם ישראל לתשובה. לכן לא רק מספרים עובדי עבודה זרה היו אבותינו, אלא גם עבדים לפרו. הצרות האלה עוררו אותנו, הגנות הזו היא חלק עם מסע לקראת הישועה. וזה השבח השלם והאמיתי, כי אז אנחנו, כמו היינו אומרים, לוקחים אחריות, כמו שאומרת המשנה באבות, אם אין אני לי מי לי, האחריות הזו היא חלק ממסע הגאולה. ולכן פותחים, ארמי עובד אבי, מי שניסה לתמל לפגוע ברוחניות של עם ישראל, לבן, ביקש לעקור את הכל. אברהם יצא ממנו ישמעאל, יצחק יצא ממנו עשיו, אבל יעקב מיתתו שלמה. אבל בכל אופן, לבן הרשע מנסה לחבר את משפחת יעקב לתרבות עולם החומר, לכן אמר הקדוש ברוך הוא אליו, אני שמר לך מדבר עם יעקב איתו ועד רע, אל תתקרב אליו ודבר איתו דברים טובים גם זה לא, הכוונה היא שלא ידבר איתו טוב, שלא ינשק את בני יעקב, לא יערב בהם כוחות לרע. אז לבן לא הרג אותם, אבל הוא כן נשק אותם. אומר חיים בקדוש, הנישוק הוא כמו הידבקות רוח ברוח, נשק אותם, ניסה בזה לעקור את הכל, הכניס בהם זוהמה. זו תחילת הגנות, הקרבה אל לבן. אבל אז מגיעה הגאולה, הבנת משמעות הצרות וההבנה, ההפנמה, שמשמעות הצרות לייצר את הצוהר, החלון, לקראת מסלול חדש בחיים של האדם. ולכן, רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו, פסח מצא ומרור. המער שומר, היות והשיעבוד מרומז במרור, היו צריכים להגיד קודם כל מרור, ואז פסח ומצא. אלא אחרי הפסח והמצא, אחרי הגאולה, גם המרור מקבל משמעות. אז אפשר להודות גם על המרור. וכמו שמצינו ברש"י, בגמרא מסכת שבת בדף י"ג, כתוב על מגילת הענית, היו מחבבים את הצרות שנגאלים מהם, והנס חביב עליהם להזכיר שבחו של הקדוש ברוך הוא. מדוע מחבבים את הצרות? מדוע נהנים מהצרה? התשובה היא, אחרי הישועה הגיעו להכרה בטובת הצרה, ולכן היו מחבבים את הצרות. ולכן פסח הוא מצא הגאולה, ואז מרור. בזמן הגאולה מגלים שהכל היה לטובה. ואומר הכתב סופר, זו הכוונה, מה שאמר דוד המלך, עברך את השם בכל עת. בזמן הישועה יודע אדם על הישועה, אבל גם על הצרה. זובח תודה יכבדנני, נון כפולה, להודות ולשבח על הישועה וגם על הרע שהייתה הכנה לקראת הישועה. היו ברוכים.
כי היה אל תהרוג עם הרב אייל אונגר.